רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות Active Trail, מערכת מרקטינג אוטומיישן לחנויות אי-קומרס. לקוח נכנס לחנות המקוונת שלכם, הוסיף מוצרים לעגלת הקניות, ואז עזב את האתר. לא חבל. המערכת של Active Trail מתממשקת לפלטפורמות המסחר האלקטרוני, למשל מג'נטו, שופיפיי ופרסטה שופ, ויכולה לשלוח מייל שיעודד את הלקוח לסיים את הרכישה. אפילו לקוח שכבר רכש יכול לקבל מייל או אס-אמס שבו תודו לו על הרכישה שביצע, או לחילופין תוכלו לשלוח לו המלצות למוצרים נוספים. המערכת של Active Trail מותאמת גם לסטארט-אפים שרוצים לטפח את הקהילה שלהם. חפשו Active Trail סטארט-אפים בגוגל, הגישו בקשה באתר, ומנהלת התוכנית תחזור אליכם עם כל המידע. activetrail.co.il
עושים שיווק עם קובי גור.
שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף של עושים שיווק, כאן קובי גור. והיום אנחנו הולכים לדבר, פרק ראשון מתוך שניים, על נושא שבשנים האחרונות הפך להיות כלי קריטי, אי אפשר בלעדיו, נושא של שימוש בווידאו ככלי שיווקי. זה הזמן גם להגיד שלום לאורי גלילי. אהלן אורי.
אהלן, מה העניינים, מה נשמע?
מעולה. אז בוא נציג אותך אורי. אורי הוא הבעלים של חברת אורי גלילי סטודיוס, חברה שמתמחה בהפקות מדיה, לעסקים, וידאו, מוזיקה, קידום ממומן וייעוץ שיווקי, כשהחברה בעיקר מתמקדת בעולם האינטרנט. אורי הוא גם מפיק המוזיקלי שנדן אינטרנשיונל בשנים האחרונות.
כן.
פרי טריוויה סופר מעניין שהספקנו קצת לקשקש עליו.
כן, ואני עדיין מחכה לסמלה של הנוצות, אבל היא לא משחררת.
לא, אין איזה דמו.
כלום, שום דבר.
מתישהו זה יגיע, או נבחר באי-ביי.
כן, ואז אני אשיג את זה.
כן, או אתה או מישהו אחר שיציע out video.
כן.
יפה, אז אורי, אני... אתה יודע, זה נושא שכולנו נתקלים בו, כל הזמן, כלומר, בעיקר מי שמסתובב בעולם העסקים, בין אם זה באתרי אינטרנט, בכנסים, במיילים שנשלחים אליך, בסטוריז, באינסטגרם של חברות, כל הזמן יש וידאו, אני חושב שאנחנו הפך להיות קצת גם, אנחנו מורגלים לזה, נכון?
בטח.
אולי נתחיל בשאלה הכי הכי בסיסית, מה זה בכלל וידאו שיווקי?
שאלה מצוינת, תראה. בואו נתחיל בבייסיק של הבייסיק. וידאו שיווקי זה פרסומת. בוא נתחיל, זה
בראש. כמו שאני רואה בטלוויזיה?
בין היתר, כן, זה מתחלק להמון המון סוגים, המון המון סגנונות, כל מיני דברים. בוא נדבר קודם, מה זה בעצם שיווק? אז לפי ויקיפדיה, שיווק הוא מונח המתאר פעילות אשר מקדמת מכירה של מוצר, שירות או רעיון, ואם ניקח את זה במקום אחר, זה בעצם למשוך את הצומת לב שלך, אני צריך, אני מוכר משהו, איך תדע זה? אני חייב את הצומת לב שלך, אני חייב שתדע, תראה, אני פה... באופן הכי פרימיטיבי זה מקביל למוכר בשוק שעומד וצועק רק היום, רק
היום. לימונים, כן.
בדיוק, רק היום. ומן הסתם, פה זה כבר עניין של בידול, כאילו מה ההבדל בין המוכר הזה למוכר הזה, אבל זה ניכנס לזה קצת יותר מאוחר. זה פשוט לזה למשוך, אני חייב למשוך את הצומת לב שלך בצורה הכי הכי מעניינת שתגרום לך בעצם לקנות את הדבר. אני אמשיך ואני אומר עוד איזשהו משפט שנחזור אליו הרבה, שהגה אותו איזשהו איש פרסום בשנות ה-70 נראה לי, או שנות ה-60, שהתעשייה של הפרסום בעצם באמריקה היא גדלה והתפתחה ונכנסה הטלוויזיה לבתים, אז המשפט הוא בעצם הקונה לא רוצה את הדבר, אלא מה שהדבר מסמל עבורו. ויש המון המון דרכים, וכמובן וידאו זה אחת הדרכים היותר טובות אם לא הכי טובות לגרום לבן אדם בעצם להרגיש משהו.
מעניין שאתה אומר את זה. יש שיטה בשיווק שאתה, חלק מהדברים, אתה עושה קפיצה לעתיד, של מה יקרה אם תשתמש במוצר הזה. אז לפעמים רואים אותך, אם נגיד זה חופשה, אז רואים מישהו שוכב על הים, מים טורקיז וחול לבן.
נכון.
וזה קפיצה לעתיד, או מישהו משתמש בתרופה מסוימת, מה היא תעשה לו אם הוא ישתמש בתרופה? זה בעצם הרעיון של להעביר, איך אמרת?
מה שהדבר מסמל עבורו, אוקיי. ומה שאתה מדבר עליו, אגב, יש לזה כאלה שקוראים לזה lifestyle advertisement. אוקיי. אני באמת להתחיל לדבר עם דוגמאות, אני יכול כבר להתחיל דוגמאות?
כן, כולנו מתים לשמוע דוגמאות.
אז אני אתן לך את זה, ואפשר לדבר על דוגמאות של סיגריות פה, או שכאילו...
עדיף ש... בוא נצניע את זה, אבל בוא, כבר זרקת למאזינים, אז בוא נדבר על סיגריות.
אוקיי.
קאמל עם האיש עם ה...
מלבורו.
מלבורו,
כן. אז בגדול אומרים שמלבורו, לא בדקתי את זה בדיוק, אבל שמלבורו בעצם היא החברה הראשונה בעולם שעשתה lifestyle advertisement, כמו שאנחנו מכירים היום, כלומר... סיגריות, פעם זה היה בבתי חולים היום השניים, במטוס, זה כאילו בכל מקום.
תראו את מדמן בשביל להבין.
כן, לגמרי. ואז התחילו כל מיני מחקרים שזה גורם למחלות, גורם לסרטן, כל מיני דברים. בשנות ה-70 כבר התחילו לחסום את זה, את הפרסום של זה מאוד מאוד להגביל את זה, לצנזר את זה כמובן עם כל השלטי העזרה והתמונות וכל הדברים האלה שהתפתח עד היום. ואז אמרו, אוקיי, אז מה עושים? כאילו, אנחנו, יש לנו חברה שמוכרת סיגרות, מה אנחנו עושים? אז במלבורו הגו את The Marlboro Man, שבעצם הראו גבר, חוספס, קאובוי, קם בבוקר, עושה זה, משהו שנראה מאוד אפי, מאוד רומנטי. עכשיו, זה לא לייפסטייל כמו שקוקה קולה עושים, שזה כאילו חופש.
החיים וכיף, כן.
כן, אבל זה לייפסטייל מסוג אחר, בעצם איזשהו דימוי מסוים, שבאותה פרסומת הראשונה של המלבורו מן, הסיגריה בקושי הייתה שם, בקושי ראו אותה. זה היה פשוט הדימוי של הגבר, שאגב...
מה קורה למי שמעשן סיגריה? זה כמו דברים על דוגמאות אקס, הדאודורנט.
הדאודורנט, כן.
איך מישהו מתיז על עצמו וכל הבנות עודפות אחריו.
ברור, בטח. כשהייתי בחטיבת ביניים, הייתי בטוח שזה יהיה...
אוקיי.
ככה אני אצליח, ככה אני אצליח.
כן, עובד.
כן. שאגב, זה גם בשנות ה-70 או משהו, היה איזשהו בוסם קראטה או משהו כזה, או קראטה, משהו כזה. אותה פרסומת, בא, נכנס בחור פנימה, ואשתו באה ומשתוללת עליו בצורה מאוד מאוד, אתה יודע, שוביניסטית ושמאוד מוקצנת, משחק מאוד 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 מוחצן, אבל משתוללת עליו בגלל הבוסם הזה של האו קראטה, והקריין אומר באיזשהו קטע מצחיק של האו קראטה, מה זה עושה לנשים, אז משחר ההיסטוריה.
נתנו כמה דוגמאות בשביל לעניין, אנחנו נזרוק המון, בטוח שיש לך הרבה. בוא נחזור להתחלה של ההתחלה.
בבקשה, בבקשה.
בסדר? איפה, נגיד, הפרסומת הראשונה שהיא וידאוית, לא בנר, לא בנרים לא היו אז, אבל לא פרסומת בעיתון או רדיו. פרסומת ראשונה שנולדה בצורה של וידאו, בסרטים בהוליווד, אני מניח, הייתה הפעם הראשונה?
בהוליווד זה היה מה שנקרא product placement,
okay.
שאנחנו, אני עוד רגע אדבר על זה. הפרסומת הראשונה בטלוויזיה הייתה של חברת שעונים, ב-41, 42, משהו
80
כזה.
80 שנה אחורה.
שהיה באיזשהו משחק בייסבול, פשוט הראו על מסך שחור רק את העיגול של השעון, אני אפילו לא יודע איך קוראים לחלק הזה של השעון. הראו אותו ואמרו, America runs on משהו כזה, וזה היה בעצם הפרסומת הראשונה בטלוויזיה, שבסופו של דבר, אם אנחנו מדברים על הצומת לב הזאת בעצם, זו פרסומת שהיא מאוד לא מתוחכמת, היא מאוד מאוד פשוטה, פרימיטיבית, מאוד מאוד כאילו...
זה הסוג של העתקה של מודעת עיתון לטלוויזיה, נכון?
לגמרי.
שמו את המוצר, שמו סלוגן מתחתיו ונגמר.
לגמרי, חד משמעית, לא חשבתי על זה.
באופן כללי רואים את הפרסומות, השלבים הראשונים בכל כזה ערוץ טכנולוגי חדש, זה העתקה של הדור הקודם לערוץ הזה, ורק אחרי זה מתחילים להבין איך אפשר להשתמש במדיום הזה, אז אני מניח שזה היה אותו רעיון שם של הפרסומים.
לגמרי, לגמרי. America runs on bull of a time, הנה, זה נזכרתי
במותג,
זה לשים את הפרסומת עלה 9 דולרים.
וואו, כמה היום היו נותנים.
לגמרי, זהו, אם אני קופץ איתך ל-2002, פרסומת של פפסי לבריטני ספירס, פרסומת מדהימה, בגלל שהיא עוברת על כל הסוגי פרסומות של ה-50, 60, זה, עלתה 7.5 מיליון דולר. סתם כזה...
רק לשלם לאיירטיים, מה שנקרא, לזמן אוויר.
לא, לא, ההפקה. זה רק ההפקה.
אוקיי, אוקיי. אז זה מעניין, כלומר, דווקא חשבתי שדווקא בסרטים בהוליווד יהיה ממש המקום הראשון, אתה אומר שדווקא זה היה בטלוויזיה.
כן, בסרטים בהוליווד היה יותר העניין של הפרודקט פלייסמנט.
אוקיי, בעצם... בוא נסביר אולי שנייה מה זה פרודקט פלייסמנט.
אוקיי, זה מושג בעצם שאומר, נגיד שזה בעצם חברה שמשלמת למקור מסוים, מפרסם מסוים, שישים את המוצר שלה, או שישתמש בו, או שיהיה ברקע.
מה, ג'יימס בונד ואסטון מרטין?
בדיוק, בדיוק, כן. שאגב, ג'יימס בונד באיזשהו שלב היה את BMW Z3, אוקיי? הם הכניסו את זה, הם חתמו, BMW חתמו עם 3 סרטים, אחד מהם היה ג'יימס בונד, לשים את ה-Z3, לפני שהיא בכלל יצאה לשוק.
אוקיי.
היא הייתה בג'יימס בונד, זה כבר היה הזמנות ל-9,000 מכוניות. זה רק זה. אז פרודקט פלייסמנט זה בעצם כן, זה חברה שפשוט משלמת לך שתראה את המוצר שלה, שזה מאוד משעשע, כי ז'ול ורן בסדרת הספרים שלו כתב את מסביב לעולם ב-80 יום, אז בגלל שהוא היה סופר מהולל, חברות תחבורה פנו אליו.
וואו.
בשביל שיזכיר את השם שלהם במסע. כאילו,
איזה יופי. זה, זאת אומרת, פרודקט פלייסמנט היה כבר קיים בעולם הספרים.
היה קיים, כן, והיה קיים גם בציורים של, נראה לי, אדמונד מונה או משהו כזה, אז יש איזשהו ציור של בר, של איזשהו ברמנית או משהו כזה, כמובן דאז, ב-1800 או משהו כזה, שיש שם איזשהו בקבוק בירה.
ורואים את המותג של הבירה?
שרואים את המותג של הבירה, לא יודעים אם הוא קיבל על זה כסף, אם הוא התבקש או זה, הוא היה צייר מאוד מאוד מפורסם, בירה, בייס, בס, לא יודע אם זה משהו שקיים היום, זה. האחים לומייר, שהמציאו את הקולנוע, אז גם הם, בסרטים הראשונים שלהם, שהם לא היו סרטים עלילתיים, זה היה כמו מישהו שלוקח מצלמה ומתעד זה.
עצם העובדה שזה זז כבר היה הישג טכנולוגי.
כן, הסרט הראשון נקרא רכבת נכנסת לתחנה. נחש מה רואים בסרט?
רכבת נכנסת לתחנה, אני בשוק.
אפילו סיפרתי לך את הספוילר, איך זה נגמר.
אני בשוק.
כן, כן. אז גם בסרטים שלהם, גם ביקשו מהם, הייתה איזושהי חברה שביקשה מהם לשים את הסבון, סבון סאנלייט, ופשוט רואים את המוצר שם. והמהלך אולי הכי מוכר בעניין של הפרודקט פלייסמנט, הכי עוצמתי שמכירים בעולם הפרסום, באותם זמנים, זה היה של חברת The Beers. חברת...
כן, יעלומים, נכון?
כן. הם מה שנקראים סייט הולדרס, הם בעצם יש להם מכרות, שהם אוספים מאגרים של יעלומים, שהיעלומים הם לא מלוטשים, הם בחומרי גלם, והם פשוט, אתה רוצה לעבוד איתם, אתה חייב לקנות סטוק. אני יודע שהיום אתה, אני מניח שככה זה צריך לקנות סטוקים, ולא, זה לא הטבעת, כן. היעלום המשויף האחרון. אז הם, זה היה כאילו תקופה כזה של, היה איזושהי דעיכה בקנייה של היעלומים, היה להם מלאי עצום שחייבים להיפטר ממנו. מה עושים? מן הסתם פנו לעולם הפרסום, הביאו כל מיני פרסומאים, הגו את כל הסלוגנים, Diamonds are a girl's best friend, Diamonds are forever, כל מיני עניינים כאלו. עכשיו, אם אתה היית רוצה להשפיע על מישהו, לקנות משהו, היית הולך להוליווד, כי באותם זמנים, הטלוויזיה עוד לא כל כך, מה זה, היא לא הייתה. רדיו היה גם מקור מאוד פופולרי, אבל הוליווד... פשוט תעשייה רווחית רצח.
זאת אומרת, לא היה פרסומת כזה בזמן ההפסקה, או בפרירול, לפני שבכלל זה מתחיל.
לא, בפרירול היה
זה
חדשות.
זה היה פרודקט פלייסמנט, בתוך כן, הסרט עצמו.
כן, בפרירול היה חדשות, בדרך כלל, כי לא היה טלוויזיה, אז ממש, אתה בא לקולנוע לראות את הצילומים, במלחמת העולם השנייה, ואומרים, וצ'רצ'יל עושה זה, והיטלר פה,
ואז מתחיל הסרט, והסרט נגמר, ובאמצע לא היה פרסומות כמו שאנחנו רגילים לראות היום, אלא בעצם תוך כדי הסרט היית פתאום רואה מכונה של קוקה קולה,
בדיוק.
מרלין אונרו מדברת ליהלומים, או בדיוק. את ג'יימס בונד נוסע באסטון מרטין.
בדיוק, בדיוק, אוקיי, לגמרי. אוקיי. אז שם באמת דביר זה
סוג. מתי התחילו המקבצי פרסומות, נגיד? בוא נדבר שנייה על עולם הטלוויזיה. זה... דיברת על בייסבול, אבל פתאום היום בעולם הטלוויזיה, פרסומות זה בילטין, אי אפשר
כן,
אחרת.
נכון. אז המקבצי פרסומות בעצם, אוקיי, אני אגיד בעצם מה קרה מהרדיו, זה בעצם הרדיו התחיל כל התהליך הזה של הרדיו, שנכנס רדיו לבתים, לעשות תוכניות, ואז היו פונים לחברות שיממנו תוכניות שלמות. לא מקבצים, תוכנית שלמה.
אוקיי, מה התוכנית הזו בחסות?
בדיוק, בדיוק, ובאיזשהו מקום החברות הגדולות גם יוכלו להכתיב על מה התוכנית, אוקיי? או לתפוס טרמפ, נגיד אופרה צבון, זה בא מהרדיו בכלל, זה היה בשנות ה-20-30, זה היה כאילו סיפורים, מה שהיום בפודקאסטים...
תסקיטים.
תסקיטים.
איזה מילה.
כן. היה פשוט שומעים סיפורים, במקום לראות היום הקלה מאיסטנבול, היית מקשיב לסיפור ברדיו, כן, פרוק כן. מגיע, והיו משדרים את זה בזמנים שהנשים היו בבית, היה אז אנשים, לא היו כוח עבודה גדול במיוחד אז, אני מניח...
שנות ה-50 כאלה?
20, 30, אוקיי. כאילו, עקרות בית לרוב. אז היו משדרים את זה בשעות האלו, נשים היו מקשיבות לזה, וחברות כביכול מה נשים היו עושות באותם זה על פי אותם זמנים, על פי אותם מפרסמים. הן מנקות, הן מבשלות, הן מתחזקות את הבית.
אז מוכרים להם מוצרי ניקוי, מוצרי בישול.
בדיוק,
אוקיי.
בדיוק, אז מוכרים להם סבונים.
מגעצים, כן. דברים מהסוג הזה.
בדיוק,
וואו,
ובגלל אוקיי. זה נקרא אופרה צבון. כי זה
וואו.
אופרה שהיו משמיעים.
החכמתי. אז רגע, אורי, בעצם דיברנו על סרטים והוליווד, תיארת קצת מה קרה בעולם הרדיו, מתי זה נכנס בטלוויזיה במובן יותר משמעותי, דיברת על חסויות, זה קרה גם בטלוויזיה בצורה הזו?
כן, אז בטלוויזיה, אז כשהתחילה הטלוויזיה להיכנס לבתים באמת, אז בעצם היה חסויות שלמות לתוכניות שלמות, המנחה היה באמצע התוכנית עוצר ומציג את המוצר, את הפקת הכביסה, את מי שמפרסם, ורשת טלוויזיה נשכחת בשם דומונט, משהו כזה, היא לא מצאה מספיק מימון, כי לא היה לה מספיק רייטינג, אז חברות לא כל כך רצו לפרסם, לקחת חסות על תוכניות שלמות שם.
Okay.
אז הם אמרו, טוב, בוא נעשה מקבצי פרסומות באורך קצר יותר, ופשוט יש לנו, כאילו ככה הם יוכלו לעמוד
וככה
בה.
וככה נולדו 7 דקות עד 10 דקות באמצע הישרדות שבאים לנותם לך את זה.
Okay. בדיוק, וככה נולד מקבצי הפרסומות, ושם בעצם התחיל כאילו כל המקום הזה, שכמובן למדו את העולם הזה תוך כדי תנועה, הם בעצם, כי שוב פעם, צומת לב, זה, אתה יודע, שמדברים היום על טלוויזיה ואומרים, הרייטינג בירידה או בעלייה, אז זה באמת נשמע ש-20% צופים לעומת 10%, זה נשמע נתון, כאילו, ירידה מטורפת, אם יורדים מ-20 ל-10.
נכון.
ואז אתה חושב כמה זה 10% מהאוכלוסייה.
לא, זה מיליונים בארצות הברית לפחות, זה כמויות אדירות, שאנחנו מדברים על פרומילים של מספרים באחוזי הרייטינג, וזה כבר משנה משמעותית את התמחור של מקבץ פרסומות.
זה מטורף.
אוקיי, בוא נתחיל להתקדם, אז היה לנו, אתה יודע, דיברנו על רדיו, דיברנו קצת על הסרטים הראשונים בהוליווד, דיברנו על טלוויזיה וקצת על פרסומות, בוא נגיע קצת לכיוון ימי האינטרנט.
אוקיי.
המוקדמים אבל, רוחב פס, לא גבוה.
כן.
גם שם כבר התחילו להיות פרסומות וידאו, או שעוד זה היה מוקדם מדי?
היה יותר בנרים.
כן, שזה שיטה קלאסית. השאלה אם וידאו היה, זה יכול היה לתמוך בוידאו בכלל?
וידאו די לא, די לא, כי פשוט אין מה לעשות, האינטרנט היה מאוד מאוד איטי.
אז מתי זה הגיע לעולם האינטרנט בעצם?
זה, תשמע, זה, היו משתמשים בזה, אבל זה באמת, זה יותר היה כמו בנרים, כמו גיפים יותר, גיף, זה בעצם
שהיה סוג של תנועה כזה מהירה למסך של מישהו שזז מימין לשמאל, וזה כן, היה וידאו, אוקיי.
כן, משהו כזה, או שכאילו, יכול להיות שהיו מראים משהו קצת יותר, לא יודע, קוקה קולה, סתם אני אומר, לא באמת זוכר מה הם עשו, אבל נגיד היו חותכים בתוך פרסומת שלהם, והיו עושים איזשהו גיף.
איזה 2-3 שניות מהירות כאלה.
כן, אוקיי. שזה בעצם גיף, זה תמונה שרצה, שחוזרת, אוקיי. זה. ואז לא כל כך בעצם היה טכנית את האפשרות להציג וידאוים ופרסומות באופן כמו שאנחנו מכירים כיום.
זאת אומרת, המסר היה צריך להיות מאוד קצר, מאוד ממוקד, כי אין לך יותר מדי זמן להעביר סיפור, לדוגמה, כמו שמנסים לעשות בפרסומת, נכון. גם עם מי של 20-30 שניות.
נכון.
אוקיי. Okay. התקדמנו עוד קצת, הגיעו ימי הרוחב פס יותר משמעותי, אז אני חושב שהחלה פריצה כן. בעולם הוידאו השיווקי. אני מניח שהדבר הראשון שקרה זה מחברות גדולות מאוד שיכלו להרשות לעצמם מעלויות ההפקה וגם לשלם לזמן אוויר הזה, זה פתאום התחיל לחלחל הרבה מאוד חברות שהבינו את הכוח שיש בכזה דבר, נכון?
בגדול, מה שתמיד כאילו הטענות, בן אדם רגיל, יש לו הרגלים לבן אדם מסוים, אז תמיד אומרים כאילו על תעשיית הפרסום, שזה אנשים מבוגרים, שכבר כאילו לא מבינים את האינסטגרם הזה, את הסנט, הסטורי הזה.
מה זה הסטורי הזה?
מה זה הסיפור הזה? אני אספר לך סיפור.
בדיוק.
שלא מבינים את זה, אז הם לא רצים למקום הזה, שהאינטרנט כאילו התחיל באמת, מה שאתה אומר, הרוחב פס, המהירות, הטכנית, יוטיוב, כל מיני מקומות להראות וידאו עם הזה.
ווב 2.0 שבהם אנשים מעלים תוכן.
כן, אז זה בא בהדרגה, זה הגיע בהדרגה. הדבר היותר יפה, שבעצם אינטרנט, אתה יודע, זה כאילו ארץ האפשרות הבלתי מוגבלות. פעם זה אמריקה, היום זה האינטרנט.
אוקיי.
אתה יודע מה, אני אתן לך אפילו איזשהו דוגמה, בלי להזכיר שמות של זה, אבל כאילו מכיר כל מיני אנשים שחלק יצא לעבוד או חלק לא, שכשהתחיל העניין הזה של הוידאו, בעצם באינטרנט של יוטיוב ופייסבוק פתאום קלטו שאפשר, כמובן זה היה מאוד מאוד פרימיטיבי, מאוד גס, אז היו אנשים שבעצם עוסקים קטנים, שהיו מעלים וידאו שלהם, כאילו גם פוסטים וגם היו מעלים וידאו שלהם, שמדברים על משהו, נותנים ערך, אנחנו נדבר על זה בטח, ובאותה תקופה אנשים בסביבה שלהם, זה היה נראה מוזר, נו, מה הוא מעלה את הפוסט הזה? מה הוא מעלה את הוידאו? מה זה זה? גרי ויינרצ'וק, האליל השיווק.
גרי וי.
אליל השיווק של כל זה, שעמד בן אדם מבריק, אז הוא גם התחיל יוטיוב, היה לו את החנות אלכוהול של ההורים שלו, אז הוא פשוט אמר, בוא נעשה תוכנית, הנה, כאילו, יוטיוב, היום האינטרנט זה ערוצי טלוויזיה, הנה, אני מופיע בטלוויזיה, בוא, שלח את מישהו מהחנות, תביא לי את המצלמה הכי זולה שאתה יכול, ואז הוא התחיל לעשות תוכנית, The Wine Library, שזה okay. היום זה שם, כאילו, כל מי שעוקב אחר ומכיר את זה, שהוא פשוט היה יושב בחנות כל יום, בחנות האלכוהול של ההורים שלו, כל יום היה תואם שלוש יינות, מדבר עליהם, מעלה את זה כל יום, כל יום, כל 1,000 פרקים מעל, משהו כזה. כל יום הוא היה מעלה את הדבר הזה, ובהתחלה לא היו לו צופים, לא היה כל כך כאילו
פרסום. עשה לעצמו, הקליט לעצמו.
כן, כאילו זה התבסס על אימיילים וזה, ושלח למי שיכול, וזה לקח איזה זמן, לקח זמן לאנשים לקלוט את הדבר, כאילו מה זה הדבר הזה בעצם? וזה אחד הדברים הגדולים שהוא בעצם עשה. התוכנית הזאת שבעצם להשתמש ביוטיוב וככה, אז בגדול מדובר פה בעסק קטן יחסית, מחזור של, הוא אומר, 3 מיליון דולר בשנה, משהו כזה, זה עכשיו קטן יחסית, שפתאום לא צריך את הטלוויזיה, הוא לא צריך זה, הוא עושה את זה ביוטיוב, באינטרנט.
אז בעצם הגענו למצב של מפרסמים, בוא נדבר על היום.
אוקיי.
כשהם הולכים על נושא של פרסומת, שהיא וידאויית, לטובת העניין, ולא פרינט או משהו אחר, מרחב האפשרויות שלהם הוא בעצם מאוד מאוד גדול, זה מתחיל מטלוויזיה ונגמר ב... אתר אינטרנט, אבל יכול ללכת גם בכלל לרשתות חברתיות ועוד להמון מקומות, נכון?
נכון.
ואני מניח לנו לדבר על זה אולי בפרק הזה, אולי בפרק הבא, שכשחברה ניגשת לבצע פרויקט כזה של הפקה, היא באמת חושבת מראש, לא רק על המסרים ועל הסקריפט ועל המשחק ומי יהיו הסלבריטיז שהשתתפו, אלא גם איפה אני הולכת לחתוך ומה אני הולכת לעשות ומה הולך לאיזה מקום. נכון? זה חלק נכון. מהתהליך עצמו.
נכון, ואני אקשר את זה גם לשאלה הקודמת, שבעצם כשהבינו המפרסמים בעצם והחברות הגדולות שיש את האינטרנט ואפשר לעשות שם וידאו, אפשר זה, היו פשוט עושים copy-paste, מה שראו בטלוויזיה, פשוט זה מה שאנחנו מעלים לאינטרנט, אולי בשינוי טקסטואלי, כאילו ממש בקטנה מה שנקרא, אבל זה די היה פשוט מה ששם, מה שפה. עם הזמן למדו בעצם לא רק כאילו את הטכנולוגיה, אלא בעצם את מה הכי נוח לבן אדם לחוות באינטרנט, שהוא נכנס לפייסבוק, מה הכי נוח לו לחוות, מבחינת מסרים, מבחינת טכנית, מבחינת הרזולוציה, האספקט רשיו.
מבחינת התשומת לב שהוא הולך לתת לזה.
נכון, כן.
באינטרנט, אני חושב שבאופן אוטומטי אנחנו מורידים את רמת הקשב שלנו.
נכון, כן.
אז זה מול פרסומת בקולנוע, שאני פחות או יותר קהל שבוי, כי מה נכון. שיש לי לעשות בחושך, חוץ מלבחות במסך.
נכון.
אוקיי.
נכון.
בוא נתקדם, ואני חושב שהשאלה שיש לי עכשיו היא, בעולם השיווק מדברים על שלבים שאתה רוצה לפרסם, מלהציג את הבעיה, להציג את היתרונות או התועלות במוצר שלך, ולהניע לפעולה את, את מי שקורא נגיד את הדף תוכן שלך, או את הבלוג שלך, או דברים מהסוג הזה. אותם עקרונות חלים גם בפרסומת וידאו, או בוידאו שיווקי?
בוודאי. עקרונות השיווק בסופו של דבר הם חלים על כל דבר, גם כאילו, לא משנה איזה פרסומת היא, חלים על אותו דבר, וזה בעצם מתחיל בזה ששוב פעם, אז המחירה אמרנו את המשפט ההוא, שבעצם אתה קונה מה שהדבר הזה גורם לך להרגיש, באופן היותר פשוט זה בעצם פותר לך בעיה, זה חוק, כאילו עיקרון מספר אחד בעצם במחירות, כאילו יש לי פתרון לבעיה שלך, אם אין לך... איזושהי בעיה, אני לא יכול למכור לך את הדבר הזה, כי אתה לא צריך את זה.
לפעמים אני צריך לעורר את הבעיה, עולות לי שתי דוגמאות בראש. הראשונה, בעיה, אני חושב שהפרסומת הכי שעובדת לפי התבנית הזו, זה למשחות שיניים.
נכון.
שמציגים לך ישר חניכיים אדומות וכאבי שיניים ומה לא, הנה הבעיה. הפתרון, היתרונות, תשתמש במשחת שיניים שלנו, הנה הפתרון, ופתאום החניכיים הופכות להיות בעיות, והדבר הכי ברור, לך תקנס אינסודאי, נכון? אבל איך, תסביר לי קוקה קולה, איפה הבעיה שלי בקוקה קולה? אני מייצר את הבעיה?
האמת, הבעיה פה היא שהחיים שלך לא נראים כמו שהם נראים בפרסומת, תשתה קוקה קולה,
תראה איזה חיים יהיו לך. תקפוץ מלא על גלים ותחיה בחול ותשוט על יחתות.
כן, אבל אני אתייחס למה שאמרת על ליצור את הבעיה. אני נגיד סתם, אני רואה פרסומת לצביעת בית, אוקיי? שהוא מראה איזושהי בעיה מסוימת, אם אתה לא צובע את הבית, מה קורה? זה לא משהו שעובר לי בראש ביום יום, אני אראה את הפרסומת הזאת, זה יגרום לי לחשוב, אני אחזור הביתה, אני אראה.
לא, אני צריך לצבע את הבעיה.
צריך זה, זה ייצור לי את הבעיה. אבל אם אני אראה פרסומת, הכלב שלך לא מעולף, הכלב שלך עושה את צרכיו והכל זה, זה לא ייצור לי בעיה, כי אין לי כלב.
אוקיי.
אז זה לא...
אני איך לקנות כלב.
כן, אז רואי,
איך לאמץ כלב.
איך לאמץ כלב, ואז תראה לי את הפרסומת עוד פעם. זה העניין, תחפש את האנשים שיש להם את הבעיה הזאת.
כן, שזה כבר קשור לאיפה אתה מחפש את קהל היד ו...
בדיוק. עכשיו, מה שאתה אומר נגיד על קוקה קולה וזה, שזה מה שדיברנו על lifestyle advertisement הזה, של להראות לך את החיים שיכולים להיות לך, את ה... ליצור אצלך בתת מודע, את הקישור הזה שאתה לוגם קולה, חופש, את הקישור הזה, או החברת קפה שחור, שפתאום הם שינו מיתוג, זה היה בהתחלה כאילו בקטע של האחי ישראלי, נכון. מה זה בהתחלה? שנים.
נכון.
עשרות שנים.
נכון.
ואז הם עברו לקטע ספורטיבי, לקטע קם בבוקר ורואים אחד כאילו שותה קפה שחור ורץ לספורט, ופתאום כאילו קהל היד, הם חיוונו לקהל יד אחר.
כן, זה התחיל מהמילואים ניקים שעושים כן. קפה על, על פינג'אן במילואים, ועבר לספורטאים ששותים קפה שחור.
בדיוק, לגמרי.
זה קשור גם לקהל היד ולכפי זה אתה משנה את המסר.
כן.
שלום רב, חובבי פודקאסטים ותיקים, ובמיוחד מי שמתעניינים בציבוריות הישראלית, בסוגיות פוליטיות וסוגיות מעניינות עמוקות שקשורות בנעשה במדינה, ודאי כבר מכירים את הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. מי שטרם הכירו את התוכנית, בדיוק בשבילכם, הבאנו את יוחנן פלסנר. שלום יוחנן.
שלום.
אתה נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, ולשעבר חבר כנסת מטעם קדימה. אז ספר לנו קצת יוחנן על הפודקאסט שלכם, הדמוקרטים.
הרעיון של הפודקאסטים הוא בעצם לתת הקשר לסוגיות שהרבה פעמים נמצאות במוקד הדיון והמחלוקת הציבורית, אבל השיח ברובו הוא קצר, הוא מאוד פופוליסטי, ואנחנו נותנים הקשר במובן של מה קורה במקומות אחרים בעולם, ונותנים את כל העושר הזה של הידע, המומחיות והפרספקטיבה, כדי להשאיר את ההבנה שלנו, ואת היכולת שלנו גם לגבש מסקנות. אנחנו רואים עכשיו את המשבר של המפלגות, שיטות הבחירה של המפלגות, איך בוחרים מועמדים, יש מפלגות דיקטטוריות, יש מפלגות עם פריימריז מושחתים, אנחנו הולכים להציע בפודקאסט פרספקטיבה אחרת, איך אפשר לתקן את המפלגות ואת שיטות בחירת המועמדים על בסיס מה שעובד ומצליח במקומות אחרים בעולם. איך זה שתמיד הנושאים שהם הכי חשובים ל-70% מהישראלים לא מטופלים, למשל שאלות של דת ומדינה, ואיך זה קשור לשיטת הבחירות שלנו, ומה האלטרנטיבות האמיתיות שניתן לשים על השולחן כדי לתקן את שיטת הבחירות, ולהחזיר את העוצמה למרכז, לרוב הגדול של הישראלים שרוצה למצוא את המכנה משותף הממלכתי שמחבר בין כולנו.
מעולה, תודה רבה יוחנן. אז אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט הדמוקרטים, תמצאו שם אוסף אדיר של נושאים מרתקים ודיון עמוק מאוד בנושאים האלה. חפשו הדמוקרטים בכל אפליקציות הפודקאסטים שאתם משתמשים בהם, או בקרו באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה, idi.org.il, וחפשו תחת קטגוריית תחומי עיסוק ומחקר את הפודקאסט הדמוקרטים. האזנה נעימה.
יש גם, אני חושב, דברים הרבה יותר ישירים, לדוגמה, מחסני חשמל. הם לא משחקים איתך.
נכון.
אחי, אחי זול אצלנו, בוא תקנה, אתה מקבל על המקום, שלום וביי.
נכון.
גם כמעט ברמת המילים האלה.
נכון. תמיד כאילו אומרים שווידאו זה הכלי הכי נכון לפרסם איתו, יש איזשהו עניין, נדבר על זה בטח בפרק הבא, למשוך את העין, למשוך תשומת לב, אחר כך לעשות רימרקטינג, שאתה צריך לתת ערך לבן אדם, אם הוא צפה בסרטון מעל 75%, אז זה מישהו שהרבה יותר קל למכור לו, ותחזור אליו.
כן, הוא כבר בזבז את הזמן בשניות האלה, ולכן עניינת אותו ברמה מסוימת.
בדיוק. אבל, אני מודה, שגם לעשות את הסרטון הפשוט הזה, זה אפקטיבי, אתה יודע, כל מקרה לגופו, אבל יכול להיות אפקטיבי באותה מידה, לפעמים אפילו יותר. בדיוק כמו שאתה אומר, הפרסום המאוד ישיר הזה, אהלן, חברת קידום ממומן, כאילו כמובן, לכתוב זה צורה אחרת, כי הדברים האלה, הסרטונים שהם לא ישירים, אז זה בעצם יש בהם סיפור אחר לגמרי, זה ליצור איזשהו ברנד מסוים, איזשהו מיתוג מסוים, איך בן אדם תופס אותך, לראות אותך, את המותג שלך, את המוצר, את הפנים שלך, להזדהות, זה תהליך ארוך, זה מערכת יחסים לטווח ארוך
כן,
מאוד.
כן. בוא נתקדם, אני חושב שכולנו חיים בעולם הזה, אז אולי בטח המאזינים יתחברו, אבל בוא נדבר על כמה סוגים של סרטונים. הראשון שקופץ לי בראש, תדמית. מה עושים איתו, מה זה, בוא נסביר את זה אולי?
אז בסופו של דבר, כל וידאו זה וידאו שהוא פרסומת, כל וידאו המטרה שלו בסופו של דבר, זה למכור את המוצרים שלך, את השירות שלך, את הדבר הזה שאתה מציע. סרט תדמית באיזשהו מקום הוא הרבה פחות מחירתי, הוא יותר תראו מי אני ומה אני ואיך אני.
זה כאילו מה, זה הבסיס, השכבה הראשונה לסוג של מודעות למותג, או מי זה המותג הזה?
לאו דווקא, אבל
זאת אומרת, זה סוג של, אני רוצה להגיד חד פעמי, אבל מצד אחד חייבים לעשות אותו, מצד שני אל תבנה עליו לאורך זמן ככלי שיווקי חזק.
נכון, זה כמו נגיד שאליט יעשו איזשהו סרטון שיראה מי הם, ויעשו צילומים יפהפיים של אני לא יודע באמת איפה הם יושבים.
של השוקולדים שלהם או של המפעל, של העובדים במפעל, של המסעיות שיוצאות ונכנסות, של איך מסדרים את זה על המדפים, דברים מהסוג הזה, זה סרט תדמית?
בדיוק, בדיוק. זה סרט תדמית, וכמובן עם מוזיקה יפה, וזה ידבר, והסמנכ"ל, והעובד הזה, והלקוחה תדבר, וזה ייצור איזשהו תדמית של חברה, לפי כמובן מה שהם רוצים ליצור.
זאת אומרת, המסרים שעברו שם, המלל שהשתמשו בו.
כן.
אוקיי.
וזה ייצור איזשהו תדמית. הם לא באים ואומרים, תראו, הנה השוקולד החדש שלי, שגורם לך להרגיש ככה וככה וככה.
מדברים באופן כללי על אליט.
בדיוק.
אני חושב שיש היום אליט, על שטראוס.
אליט שטראוס, כן.
כן, כן.
הם ירו בעצם את כל ה... הם ירו, מן הסתם, הרבה מוצרים שלהם, אבל זה לא יהיה סרט שנועד באופן ישיר.
בוא תקנה שוקולד פרה.
בדיוק. עכשיו, באמת יש בעלי עסקים שזה יותר מתאים להם, הסרט, סרט תדמית הזה, נגיד סתם, קבלן אינסטלציה שעשיתי לו יופי של וידאו. האמת שכמין הסתם, תמיד אתה עושה תחקיר על המתחרים, ולא, אני עדיין, עד היום לא מצאתי שום מתחרה, שום קבלן אינסטלציה שיש לו סרט כזה. ראיתי כל מיני דברים קצת יותר גסים מלפני מהקמה של היוטיוב.
אוקיי, עם החריץ.
כן, אבל לא ראיתי אף אחד שעשה סרט כזה, לא מבחינת הוואו, תראו איזה זה, אלא סרט נורמת מודרני, כאילו
של היום. אני אינסטלטור, זה מה שאני עושה, זה המקצועיות שלי, זה המומחיות שלי, זה מה שהלקוחות שלי מספרים עליי, זה הציוד, הנה האוטו שלנו עושה איתו, תראו שזה הציוד שאני משתמש בו, דברים מהסוג הזה.
בדיוק.
זה, אני חושב, תדמית המטרה המרכזית, שאני מדבר לפחות עם אנשים שאני, זה אמינות, זה יצר את ה...
נכון.
אחד מוכרות, לא יודע אם יש מילה כזו, שמכירים,
כן.
ודבר שני אמינות, יש פה מישהו מאחורי כל השם הזה שנקרא רפי אינסטלטורים.
כן.
אז הנה רפי, וככה הוא נראה, וככה הוא עובד, וזה הציוץ שלו, וזה מה שלקוחות מדברים עליו.
נכון.
בוא נדבר על עוד קטגוריה, אולי שיווק ישיר.
אז זהו, אז זה מעניין, כי המושג שיווק ישיר זה בעצם, אני לא מפרסם בטלוויזיה, בשביל שאתה תראה, אלא אני בא אליך קובי הביתה ושם לך פלייר בתיבת דואר.
אוקיי. Okay.
זה המושג שיווק ישיר, זה בעצם ישיר, אין מילים מתווכים בדרך.
דיירקט מרקטינג.
בדיוק. עכשיו, היופי זה שהיום, בעצם ברשתות החברתיות והזה, זה סוג של שיווק ישיר, זה לא במאה, אבל זה סוג של, רק בגלל האפשרות לטרגט בן אדם, שאתה יודע באחוזים מאוד גבוהים בעצם מי הוא, מה הוא.
שהוא לקוח פוטנציאלי שלך.
בדיוק, ואז אתה גם אמור, כדאי לך בשביל להגדיל בעצם את האפשרות לעסקה, למחירה, להתעניינות, לפנות לבן אדם באופן, כאילו אתה פונה אליו, לבן אדם.
זאת אומרת, בוא ניקח דוגמה אולי חדר כושר, שרוצה למצוא אנשים שירשמו אליו, אני מניח שאו שהוא יפנה לאנשים שהם מופיינים כקהל 20 עד 30, שמדברים על דברים כאלה או אחרים, וינסה להם פרסומת, או שאולי בכלל הוא ישים, יזרוק פרסומת טיזר כזה, ויראה מצפה, ואז דיברנו על ריטרגטינג, והם נצבעו, דיברנו על זה בפרקים ישנים יותר, כן. על ריטרגטינג, ואז הוא יגיד, או אלה ראו סרטון על כושר, איך נכנסים לכושר, אותם אני אתפוס בפרסומת ישירה אליי.
נכון, נכון. אני אתן לך דוגמה שעכשיו יש לי איזה לקוח שעושה לו וידאו סלש קידום, שבעצם הוא עושה תוכנית לכאלה שמתחתנים, אוקיי? כי לפני חתונה אתה רוצה לראות טוב, אתה רוצה להרזות. אז הוא עושה כאילו בוטקאמפ למתחתנים.
אוקיי. עכשיו, לחתנים שרוצים להשיל מעליהם 15 קילו.
בדיוק, חתן וקלה שרוצים לראות כמו שצריך, זה, אז הוא בנה איזושהי תוכנית, עושים איזשהו וידאו, אנימציה, זה. השיווק הישיר הוא פשוט, נגיד, לטרגט את החתן, לא את הקלה, את החתן, ובסרט עצמו להתייחס ספציפית אליו. אחי, מתחתן עוד מעט.
אתה לא יכול להיראות ככה, נכון?
כן.
דודה שלך תגיד כמה, כל מיני דברים מסוג הזה.
חבל שתראה בתמונות ככה.
בדיוק.
היי, חתן.
איך הילדים שלך יזכרו אותך ככה?
בדיוק. ואותו סרטון לעשות כאילו copy-paste רק לקלה, ולתרגט את הקלה, ולהגיד, מה, את מתרגשת כמו קלה, אבל לא נראית כמו קלה, סתם אני אומר.
כן, אוקיי.
אוקיי, זה כאילו כביכול לעשות, מה זה, זה די סוג של שיווק ישיר בעצם, העניין הזה.
ואז לס... למצוא איפה לפרסם בדיוק לאנשים האלה שמתחתנים.
בדיוק, בדיוק. רופא שיניים, שמעת, אתה מתרגט רופא שיניים, ואתה עושה וידאו, או פרסום כלשהו, שהוא ספציפית לרופא שיניים גבר, ורופאת שיניים אישה. זה לפחות ההמלצה שלי לעשות, כי זה, אתה מרגיש הרבה יותר חיבור כשאני פונה אליך. היי, אתה עושה פודקאסטים על שיווק? מה? זה אני? זה אני? אז זה כאילו, אז פה זה שיווק ישיר, אתה מרגיש הרבה יותר, זה אפילו הרבה יותר טוב מפלייר, כי פלייר אתה בא לתיבה, אתה רואה שכולם כאילו...
אני באופן אוטומטי את הפליירים, אני זורק אותם, אלא יש לי שכן שתלה לתיבה דואר שלו, נעל לו לשים פה פליירים.
זה עובד לו?
לא. זה סוג של ספאם בסוף, אבל זה דיון מסוג אחר.
ספאם לגמרי, כן.
אוקיי, בוא ניגע בעוד איזושהי קטגוריה, ברנד אווירנס, מודעות למותג. גם זה שונה, אני מניח, ברמת הסרטון שצריך להפיק. נגיד, גל גדות היא פרזנטורית של רבלון. מי שעוקב אחרי האינסטגרם שלה, רואה שהיא מעלה פעם ביום או יומיים, סרטון שלה, משתמשת במוצר. אני חושב שבאותה מידה היא גם של אנדר ארמור. או של ריבוק, סליחה. כנ"ל, רואים אותה בחדר כושר עם בגדים של ריבוק. כל הסרטונים האלה בעיניי מכוונים משהו למאוד מאוד פשוט. זה לא סרטון תדמית על ריבוק, זה גם לא מחירה ישירה של ה... לא יודע מה, החולצה שהיא לובשת. זה יותר להעלות את המודעות למותג שנקרא ריבוק? אנשים, הנה גל גדות, וונדר וומן, משתמשת בריבוק?
כן, חד משמעית, חד משמעית. משפיענים, לצורך העניין, סוג של משפיענית, וואחד משפיענית.
כן.
זה, כן, זה מה שנקרא brand awareness. זה יכול גם לבוא בצורה שאתה בעצם עושה, סתם דוגמה, נגיד חברת וויסקי, עושה סרטון חמשת הברים שמוכרים את הוויסקי הכי טוב בתל אביב. או סתם נגיד רדבול.
כן, אולי חלופי העולם במיתוג רדבול.
בטח, בטח. זה גם, זה שוב פעם, זה גם הקטע של שיווק ומיתוג וקהל יעד ופילוח וזה, זה כאילו... אוקיי, יש לי מוצר, אני רוצה לחבר אותו לאיזשהו התנהגות מסוימת, behavior מסוים.
רדבול הם תמיכה באקסטרים, מה שנקרא.
חד משמעי.
זה הראש שלהם.
חד משמעי.
אז הם באמת תומכים בהמון אירועי אקסטרים בעולם. אבל איזה סרטון וידאו אני יכול לעשות, נגיד מה, של פעלול מאוד מסוכן?
אז נגיד, אז היה להם חתיכת ספונסרשיפ, שזה היה וואחד ברנד אווירנס, לאותו בחור שקפץ, עשה כפי צניחה חופשית מהחלל.
כן, נכון.
שהגיע עד באמת האטמוספירה, לאיזשהו נקודה מסוימת.
כן, גובה מטורף.
גובה, אלוהים ישמור, אתה רואה את הסרטון, איך עושה את זה? אז אתה יודע, אז הם נתנו את הספונסר שהיא והחסות שם היא בכל מקום, ובסרטונים מן הסתם גם זה סרטון ארוך שלהם, או רואים את זה בחדשות, בכל מקום רואים את האייטם, כי זה חתיכת אייטם הדבר הזה, ורואים אותם, זה ברנד אווירנס, וזה חיבור כאילו רדבול.
זאת אומרת, הם לא נמצאו למכור לך בצורה ישירה את הפחית רדבול שלהם, לא. הם לא אמרו אנחנו רדבול וזה המפעלים שלנו וזה מה שאנחנו עושים פה, הם אמרו, הנה רדבול, תמיכה באקסטרים, אנחנו חברת אקסטרים, התחברנו למישהו שעושה אקסטרים.
כן, חתיכת אקסטרים.
כן, כן, כאילו באמת קיצוני אפילו יחסית לממדים, למה שהם תומכים, כי הם תומכים בערך בכל דבר אקסטרימי שיש.
כן, זה רדבול מחוץ לכדור הארץ אפילו, אפילו בחלל החיצון.
גם לשם הגענו.
גם, הצמחנו כנפיים עד לשם, אתה יודע, זה היה הסלוגן שלהם.
נכון, נכון. אוקיי, אז בעצם יש פרסומות טלוויזיה, פרסומות קולנוע, יש גם פרסומות באינטרנט. הם דומים, הם שונים, יש הבדלים ביניהם, לדוגמה, אני לא יודע, באורך שלהם, במסר שהם מנסים להעביר, יש בכלל משהו שכזה, שאותו סרטון עובד בכל המקומות?
אז בגדול לא, אתה יכול לעשות copy-paste, אבל אתה לרוב צריך לעשות איזושהי אדפטציה מסוימת, או לעשות דברים נפרדים, כי אין מה לעשות, איך שאתה יושב מול הטלוויזיה, זה לא איך שאתה יושב, איך שאתה סתם שנייה נכנס לפייסבוק, או ליוטיוב, ופתאום מצאת לך פרסומת, אתה במוד אחר לגמרי. אני אתן סתם להגיד את הדוגמה של רוי קפרי ומילקי, אוקיי, לקחו פרזנטור שיעשה סרטונים על פי ההומור המאוד מאוד ייחודי שלו, ואז באינטרנט זה סרטים ארוכים, יחסית, שתי דקות, שלוש דקות.
וואו, זה באמת ארוך.
זה כאילו, וואו, זה נצח.
כן, בדיוק.
ככה. וכשהם רצו בטלוויזיה לדבר על זה, אז הם בעצם עשו תקציר איזשהו 30 שניות, ואמרו, רוצים לראות את הסרטון המלא, תראו...
דווקא הפכו את מה שבדרך כלל קורה. אני חושב שבאינטרנט הסרטונים הרבה יותר קצרים.
נכון.
אני נכנס ליוטיוב, אפילו בכתבה בוויינט, בספורט 5, ואני מקבל לפני הווידאו של משחק הכדורסל בין מכבי תל אביב, מה היה אתמול? נהריה? אז אתה מקבל פרסומת, שאתה יכול אחרי 5 שניות לדלג עליה, אבל... אם אתה לא מדלג, אז סך כל הפרסומת היא 10-15 שניות, נכון. לעומת פרסומת טלוויזיה שיכולה לקחת את ה-20 שניות חצי דקה וצפונה אפילו מזה, נכון?
נכון.
אז פה אתה אומר, דווקא הפכו את הכיוון?
פה הם הפכו, כן. ועכשיו טלוויזיה, אין מה לעשות, טלוויזיה אתה מוגבל בזמן, כי זה פשוט המון המון כסף. זה כאילו טלוויזיה פונקציה תקציבית מספר אחת. אז אתה מאוד מאוד מוגבל בעצם, אז אתה חייב לעשות זה קצר, 30 שניות לדקה, דקה זה בכלל...
פרסומת ארוכה כבר.
תורף, זה תורף, אז זה צריך להיות הרבה יותר קצר, וכמובן, בגדול פרסומת, אנשים, הם לא אוהבים שמוכרים להם, אתה יודע, אני נכנס לפייסבוק, לא רוצה שתמכרו לי, אני רוצה...
אז אתה חייב להיות קצר ולא לנדנד.
קצר וממוקד.
וממוקד.
והאינטרנט מה שעושה הוא בעצם הרחיב את היריעה, כלומר, אתה יכול שיהיה לך פרסומות ביוטיוב של 5 שניות, אותן פרסומות שאתה לא יכול להעביר, ואז בחמש שניות זרקת את המסר, ואתה תמשיך לראות את זה עוד ועוד ועוד, עד שזה ירהן מעביר...
ואז אתה תלך לראות את זה באתר שלך. אני חושב שאדיר מילר עם מכבי עשו קמפיין מאוד מאוד מעניין.
נכון.
הביא להם כמות אדירה של כניסות לאתר של מכבי, שם רואים את אדיר מילר בסדרת פרסומת. אני חושב שכל סרטון שלו זה 2-3 דקות שבו הוא מדבר עם מוקדנית.
כן.
אבל הטיזרים, היו טיזרים של 5-10 שניות גג.
נכון. אז גם הפרויקט שאני עשיתי עם מכבי ואדיר מילר, עשיתי איתם גם סדרת סרטונים. עשינו זה משהו קומי שבעצם הוא נגיד סטודנטית, והוא אומר, מאז שעברתי למכבי, נהייתי מצטיינת דיקן. ואז הוא אומר כל מיני דברים שבכלל לא קשורים למכבי וזה, וכמובן אדיר לקח את זה למקום הקורע
מופרע שלו.
מופרע ומאלתר בישיבת תסריט, ומביא רעיונות שכאילו מדהים, ועל הסט עצמו, בכלל איש גדול, איש קורע וגדול. ואותה סדרת סרטונים, הם היו גם באורך של 3 דקות ל-1, משהו כזה, והם היו בעצם לא לטלוויזיה מראש. מראש מלכתחילה, זה היה קמפיין נטו אינטרנטי.
מראש תוכן ככזה.
מראש ככה, ועכשיו נגיד יצא להם איזשהו משהו לאחרונה, שהוא גם וגם וגם וגם, אבל הוא אותו דבר, הוא כאילו מה שבטלוויזיה, זה מה שבאינטרנט, כמובן יש כל מיני נגזרות, חותכים כאילו לבאנרים וחותכים לכל מיני טיזרים למיניהם, אבל מה שבטלוויזיה הוא יותר קצר ממה שבאינטרנט בעצם.
שזה עולם הפוך קצת.
כן.
אני חושב שיש עוד הבדל בין אינטרנט לפרסומת, ודיברנו על זה קצת קודם, זה הפוליטיקלי קורקט.
נכון.
יש דברים שברמת הרגולציה אתה לא יכול להראות בטלוויזיה, אני לא מדבר כבר על שעות או איזה מוצרים לפרסם, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה פחות או יותר באינטרנט. גם זה דבר מאוד מאוד משמעותי, ואני חושב שגם את זה חברות לוקחות בתוכנית ההפקה שלהם, נכון? כי אין לך מגבלות בעצם בווידאו שיווקי באינטרנט.
אין לך מגבלות, יש לך, תשמע, כן, כאילו אין לך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, וגם כאילו בגלל זה גם נגיד שחברות פונות לכל מיני משפיענים או יוטיוברים, אז הם לוקחים גם קהל יעד מאוד מאוד ספציפי, ולפעמים זה יוטיוברים קצת, או משפיענים קצת יותר פרובוקטיביים, לפעמים פחות. וזה בסדר.
ואולי הדבר האחרון שאני רוצה קצת לגעת בו, וגם הזכרנו את זה, שבמובן של הבדלים, נכון שבטלוויזיה יש רייטינג ומדידות, ואפשר לדעת כמה תיאורטית ראו, זה הרי מבוסס על קבוצת דגימה מאוד קטנה, ומזה משליחים הלאה.
כן.
היתרון הגדול באינטרנט הוא שאתה יודע בדיוק כמה צפו, אתה יודע כמה מהווידאו, לא בכמות אנשים, אלא באורך, מי חתך איפה, וכמובן שמאפשר לך אחרי זה גם לדעת מי ראה, לא במובן של אורי ראה, אלא סימנו אותך, כן. ראית עד שנייה 17, בוא עכשיו נשלח לו את הפרסומת, או פרסומת אחרת שיותר מעניינת, בניגוד, זה בעצם הרבה יותר מדיד, והרבה יותר מדויק מאשר פרסומת טלוויזיה.
נכון.
ובמובן הזה גם את זה, חברות פרסום, ומי שמפיק סרטונים צריך לדעת את היתרונות של המדיום הזה.
נכון, חד משמעית. האינטרנט הפך את הכל להרבה יותר מדיד. כמו שאתה אומר בעצם, אתה יכול למדוד את ה-ROI, ה-Return on Investment, בצורה הרבה יותר מדויקת, מה שאתה יכול עם התקשורת האופליין, או הממסדית, מה שנקרא, הטלוויזיה, העיתונים, בשלטי חוצות וכדומה. מה שכן, אין מה לעשות, הטלוויזיה וכל הפרסומות האלו, יש את העוצמה שלהם. זה בגלל תקציבים / העניין הזה של כל כך הרבה אנשים, הנה אני רוצה את הצומת לב שלך, כל כך הרבה אנשים רואים אותך באותו רגע, כאילו בבת אחת, בבום אחד.
זה משמעותי.
זה משמעותי, והם רואים את זה, הם רואים את זה בשטח באמת, הם רואים את זה כשיש משהו בטלוויזיה, יש את הפיצוץ.
זה מיד נמדד. כן. אוקיי. אז אנחנו סיימנו את הפרק הראשון מתוך שניים. ככה סיכום מהיר, דיברנו קצת על ההיסטוריה ואיך זה התחיל ממה הרדיו והסרטים ומה הראו בהם ואיך זה עבר לטלוויזיה. דיברנו המון על המעבר לאינטרנט ולמה זה עבר לשם. הצגנו קצת סרטונים, ההבדלים בין סרטון תדמית לסרטון שיווק ישיר למודעות למותג. וככה כינחנו בהבדלים הקלים בין וידאו אינטרנטי לפרסומת טלוויזיה. רוצה גם להגיד תודה ענקית לדור קומץ שהוא מפיק ועורך התוכנית, לעורך הראשי שלנו רן לוי, למנהל העסקי דני תימור, לאביב שם טוב ומנהל המחירות, למנהל את הקהילות שלנו שרה סילבצקי, ולדניאל זיסמן ואיתמר סויסה שהם חלק מצוות ההפקה. המון תודה לך על הפרק הזה אורי.
תודה לך קובי, תודה.
אנחנו נתראה איתכם בפרק הבא, להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.